בוקר טוב כולם. אנחנו חוזרים לרוחות צדיקים. אחרי ששבועיים לא עסקנו בזה, יש לכם דפים? אפשר לראות בהם? בעמוד מ"ה אני רואה שעוד לא סיימנו את הפסקה מעמוד מ"ד למטה, אני רק אקרא את זה. ננסה לסיים את הפסקה הראשונה בעמוד מ"ה. דבר ידוע וברור של כל העולם דבר ידוע וברור של כל העולם עושים עניינים רבים בסתר. לעשות בסתר זו תפיסה לא מודעת אמנם, אבל תפיסה של שתי רשויות, כמו שאדם מתייחס לרשויות, מנסה לעשות מעשיו בסתר שלא יתפוס אותו השוטר. התפיסה של בסתר היא תפיסה של שתי רשויות, שאדם אומר שהקדוש ברוך הוא בשמיים אבל לא בארץ, וגם הוא בארץ הוא לא בולש אחר מחשבותיי. זאת אומרת, יש כל מיני בחינות של סתר. יש סתר פיזי, שאדם מסתתר מאחורי קיר ומחיצה, זה יכול להיות גבס, זה יכול להיות טריס, זה יכול להיות קיר בטון, זה יכול להיות מאחורי פלדלת, זה הסתר הפיזי. כן? יש סתר נפשי, מידותי, שאדם מסתתר בתוככי מידה מסוימת, כן? וחושב שקדוש ברוך הוא לא מעורב, לא שופט, ביחס להתנהגות המידותית שלו. יש סתר מחשבתי. יש סתר מחשבתי שאדם מדמה שמחשבתו זה מקום בטוח, שאפשר להתחבא שמה. מחשבה זה דבר מופשט, ואפילו לא מידה, ודאי שזה לא מעשה. ואדם מדמה שריבונו של עולם, אותו ישות, ודאי לא מגיעה לחקר המחשבות, ובחיפויה של אותה מחשבה, הוא חושב את כל העולה על רוחו. לא ניכנס מעבר לזה, יש עוד סתרי סתרים לתוך עולם המחשבה עצמו. יש לנו עומקים שונים, כן? יש לנו הרהור, יש לנו הבהוב, יש כל מיני מדרגות במחשבה, בסך הכל כעשר מדרגות במחשבה, שאפשר לחשוב שאפשר להסתתר גם שם. כן? הדוגמה היפה לזה זה מה שנאמר בספר איוב, ואיוב לא קילל את השם בפיו. אומרים חז"ל, בפיו לא קילל, בליבו קילל. אז זה לא שהוא קילל בליבו ואמר בתוך ליבו, קדוש ברוך הוא. לא. זה דק שאפילו איוב לא ידע שכך הוא מקלל בליבו. אפילו איוב בקושי ידע. כן? זה אזור הדמדומים שהם מעבר להכרה האנושית. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה, איוב נתפס גם לדבר הזה. תשחק שרה וקרבה, גם כן סוג של שחוק. כן? אנחנו בפשטיותנו חושבים שהיא צחקה אבל היא צחקה בקרבה, באופן שאפילו ייתכן שהיא לא הייתה מודעת. כן? לא צחקתי, היא לא הייתה מודעת. כן? היא באמת אמרה לא צחקתי. כן, צחקת. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, צחקת. והיא אומרת, לא צחקתי. שתי הדברים נכונים. זה נכון שהיא לא צחקה, כי היא לא קלטה אפילו שהיה לה גוון של צחוק בתוכה. אבל ריבונו של עולם שיודע תעלומות, הוא יודע שהיא כן צחקה. כל העולם עושים עניינים בסתר. האתגר הגדול של האמונה הוא לברר לעצמנו שלית אתר פנוי מיני. אדם צריך להתבייש בפני השם יתברך, כמו על מעשיו כך על מחשבותיו, מצד האמת. שוב, אנחנו לא אומרים עכשיו זה מה שצריך לעשות מרגע זה. לא, זה לא הכוונה בכלל. יש מקום לחלום על זה, על המדרגה הזו. יש מקום להתפלל עליה, להשתוקק אליה. אנחנו רק מאירים פה את הדברים מסגרת הלימוד, כן? כל אחד לפי מדרגתו ייקח את הדברים כמובן לתשומת ליבו. זה לא מדרגה שהיא שייכת לכל אחד, להיזהר במחשבות, אבל לקחת לתשומת הלב את הדברים, לומר לעצמנו שוב ושוב, שכל דבר שאנחנו עושים בסתר, אנחנו עדיין שייכים חלילה לתפיסה של שתי רשויות. כן? יש אני ויש הוא. כן? מדברים בדברים רבים בסתר, וחושבים מחשבות רבות, ואין חוששים כלל, רק שלא יוודעו העניינים. דבר מעניין. מה זאת אומרת לא חושבים שיוודעו העניינים? לא חושבים כלל, אלא רק שלא יוודעו העניינים. כלומר, שלא יוודעו העניינים לרמות התודעה המוכרות לנו. מהם רמות התודעה המוכרות לנו? עכשיו אני חוזר מאירוע ממוני מכאיב. כן? כמה טוב שנזדמן לי הדבר הזה. באמת הייתי ב... שמתי פה את הרכב, הלכתי להוציא שתי תמרים, שלושה תמרים פה, מניצב דודוון. אתם יודעים את הבעיה שם להכנות ליד ה... ואתה חושב שבשעת בוקר כזו, אם תשים את הרכב ותשים אורות מעוטטים, ותרד רגע לקנות כמה תמרים, ודאי לא יקרה אסון. הפקחים עוד משפשפים את העיניים. וירדתי לשלוש וחצי דקות. חזרתי, ריבונו של עולם, רקח לי אירוע מאוד מעניין. גברת מצפצפת שלא יכולה לצאת מהחנייה, ושתי פקחים שסיימו לכתוב את הדוח. רק אני אגיד לכם ששם זה אזור של דוח מוגדל. זו אווירה שאיתה נכנסתי לשיעור, רבותיי. הלכתי להביא לאשתי את התמרים, סך הכל, אמרתי לעצמנו, מה היה דבר יותר נחמד מאשר להביא לאשתך את התמרים הג'אול, כאשר אהבה נפשה. אמרתי, מצווה רבה. לא, כנראה שהחשבונות של הקדוש ברוך הוא עם אחרות קצת. חיכה לי דוח מוגדל, בלי להגיד לכם את המספר עכשיו, שלא תרחמו עליה יותר מדי. תרחוק. ואם גברת צועקת שיצאת מהאוטו, ושאני מנסה לבקש רחמים מהפקחית, אולי בכל זאת לקחתי לתשומת לב, אולי לוותר הפעם. אדוני, תיסע, אתה מפריע לגברת לצאת מהחניה. אין רחמים. עוד לא הסתכלתי באותיות הקטנות. עד שיכולתי להביט בו, לקח לי איזה רבע שעה. שמתי אותו שם במגב, לא הוצאתי אותו בכלל. עד שהוצאתי וראיתי את הסכום, את האותיות האלה לא ראיתי עדיין. אבל זה הסוגיה, רבותיי. מה לעשות? ממי אתה חושש? מהפקח. אבל לא מהפקח. רבי ישראל מסלנט והעגלון, הסיפור המפורסם, נכון? שכל ילד של תלמוד תורה יודע אותו. רבי ישראל מסלנט והעגלון, שנסו יחד בעגלה, ולא היה אוכל לסוסים, העגלון עצר שם בפינת שדה, ירד למטה להביא קצת שחת לסוס, הרבה ישראל מסלנט, הרים את עיניו מהגמרה והתחיל לצעוק, רואים, רואים! העגלון בפחד נורא, עלה לעגלה ודפק בסוסים, אחרי כ-200 מטר הוא עצר, הסתכל לאחור, לא ראה אף אחד בשדה, שאל את רבי ישראל, מי רואה? רואים, רואים. רואים, רואים. אתה צריך פקח כדי לא לעשות פעולה כזו? אתה יודע שזה אסור. לא לחינם הזדרזת, לחזור מהר, כי אתה יודע שזה אסור. לא ידעתי שזה אזור כנס מוגדל. לא ידעתי עד לאן מידת הדין מגעת בעניינים האלו. חשבתי לתומי ששתי דקות לא יזיקו. ריבונו של עולם יש לו סדרים אחרים. ומה עוד בעשרת ימי תשובה, בן אדם? עשרת ימי תשובה. אם זה היה לפני אלול, בסדר. עשרת ימי תשובה. גם הגברת צועקת, ואתה עם החולצה הלבנה ועם הזקן, עם הכיפה הגדולה. מקווה שאין בזה חילול שם שמיים. יודע, שם ירחם, קשה אפילו לחשוב במונחים כאלה של חילול שם שמיים. זה יחיב לי כנראה יותר מדי, ואז אני צריך להפסיק את השיעור. אני רוצה להיות קצת זחוח כדי ללמד, אחרי אירוע כזה. אני מקווה שזה לא מסוגי חילול השם ש... זה העניין. אז אני רוצה לחזור על המשפט הזה, כמה נפלא ש... אני זוכר לומר את זה לעצמי הבוקר הזה. וכן מדברים בדברים רבים בסתר, וחושבים מחשבות רבות, ואין חוששים כלל, רק שלא יוודאו העניינים. אם הפקח לא יראה את המאה אחוז, אתה יכול לנסוע לדרכך ואפילו לשמוח. תארו לעצמכם שהייתי עולה על הרכב מבלי דוח, יופי, קניתי, לא ראו אותי, לא תפסו. הייתי עוד יכול לעשות דבר כזה. שום בעיה, העיקר שהפקח לא רואה. אל תיסע מהר, פן יתפוס אותך שוטר. איזה שוטר? שוטר ההוא? שוטר הזה? ברוך השם שלא זכיתי לשמוח הבוקר בזה שאיש לא ראה אותי. ברוך השם, קיבלתי איתות מאוד רציני. כואב בכיס, כואב בלב. לא באתי מהר לאשתי. נסעתי, ולשמחתי היו קצת פקקים כדי שהכאב יוכל להתפשט בנפש, אתם יודעים. זה כלל גדול. אם כואב לך, אל תתנגד לכאב. תן לו להתפשט. אל תתנגד לכאב ואל תהיה ביקורתי. אל תקלל את השוטר, כי אחרת לא תוכל ללמוד את השיעור בשום פנים ואופן. כדי שהכאב יוכל להוביל אותך לתובנות חדשות, אתה חייב לתת לו לפעול עליך. זו הרגשה מאוד מזככת. שהכאב משוטט לך בתוך הנפש, בצורתו הגולמית הטהורה, זה אחד מהחוויות היותר נוראות ויותר מופלאות. זה מזכך, זה מטהר. אל תתנגד. מה עושים רוב בני אדם? משפטים בל ידעום, מקללים את השוטר, את השוטרת, גם אם לא בפניהם, כשאתה בתוך האוטו, אתה מסנן כללה, או עושה איזה מין, איזה חריקת שיניים, הפסדת את כל הלימוד. למה? כי בחרת במשפט משלך. אם אתה חושב שהמשפט פה זה לקלל, או להגיד איזה, לא יודע משהו אחר, זה לא המשפט. אתה רוצה באמת להבין את המשפט האלוקי? שתוק. וידום אהרון. אתם חושבים שהוא לא כאב אהרון? על נדב ואביו? אוי אוי אוי, איזה כאב. אבל זה כאב טהור. איזה כאב. אמרתי לעצמי, עכשיו אני רוצה לחוב... מה זה הכל קרה באמת? אני אגלה לכם 500 שקלים, בסדר? 500 שקלים. בסדר. זה מחיר של מיכל לשבוע דלק שבועי. בסדר. אולי נחנה את הרכב לשבוע, יכול להיות. אבל... אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להכריע את הדין בצורה כזו. לא השוטר, ולא לקלל את עצמי, כן? ולא את הגברת שעומד בפתח רכב. אדוני, תיסע כבר, אחרי זה תתווכח כמה שאתה רוצה עם השוטרים. לא רוצה לא לשפוט אותה, לא את השוטרים, לא את עצמי, במובן של, מה קורה, זה אפס אני... לא. אני רוצה לתת לכאב להתפשט. עכשיו זה לא הזמן למשפט. ריבונו של עולם יגלה לי. אם אני אתן לכאב להתפשט, לחוות אותו בצורתו הגולמית, הקדוש ברוך הוא יגלה לי בשלב מסוים.
מה זאת אומרת לתת לכאב להתפשט?
כואב. כואב, מה זאת אומרת? זה דבר מאוד טבעי. לא, 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 לא. כעס על עצמי זה כבר משהו אחר לגמרי. כעס על עצמי זה כבר שיפוטיות. מי אמר שאני צריך לכעוס על עצמי? למה אני צריך לכעוס על עצמי? אני צריך לשוב בתשובה, אבל לכעוס על עצמי. מה צריך לכעוס על עצמי? לכעוס על עצמי זה לא נכון בדיוק באותה מידה שאתה כועס על השוטר. מה זה לכעוס על עצמי? תחשוב על המשמעות של לכעוס על עצמך ותראה שזה לא המשפט האמיתי. לכעוס על עצמי? אני צריך לדון את עצמי, אני צריך לחשוב מה עליי לעשות, איך לתקן, אבל לכעוס על עצמי? זה יכול לדרדר את המצב שלך? אתה יכול להגיע למצב של ייאוש, של... זה לא בריא, לכעוס על עצמך. אני לכעוס על עצמי. קודם כל, תן לכאב לחלחל. מה שנקרא, כמו ילד קטן. ילד קטן שכואב לו, מה הוא עושה? הוא בוכה. האם הוא שופט מישהו? לא. הוא בוכה. ולכן, הוא יכול אחרי בכי של כמה דקות, הוא יכול לחזור ולחייך. אבל תראו לעצמכם שהוא היה בוכה, ואחרי זה גם מתחיל לשפוט, כן? את כל העולם. הוא לא היה יוצא מזה במשך שבוע, שבועיים. כמה זמן לוקח לבן אדם ממוצע מן השוק? כמה זמן לוקח לו להיפטר מכל המשקעים הנפשיים אחרי שהוא מקבל 500 כנס ומקלל את המשטרה ואת השוטרים ואת כל המדינה? כמה זמן לוקח לו? 20 שנה. אגב, כי אחרי שקורה לו דבר כזה, האירוע הכי קטן שיקרה לו בעוד 5 דקות, הוא יהיה טריגר לעוד משקע. לוקח לו, אני אמרתי 20 שנה בהמתה, לפעמים כל חייו הוא סוחב את המרירות הזו. לכו תראו את כל אלה שמקטרים על המשטרה ועל משפטים. מה?
כל שוטר שהוא יראה בחייו.
ודאי, נגלה. הוא לא יוצא מזה לעולם. אני לא רוצה את זה. מישהו מכם רוצה להיות בתוך המשקעים האלו במשך שנים ארוכות? להסתובב עם טינה כלפי כל העולם? לא רוצה את זה בכלל. יצאתי משם, שבתי בתוך האוטו. לא יכולתי להרהר שם, אתם מבינים למה, נכון? כי הגברת, אדוני, עכשיו אתה חייב לזוז מהר, אומר לי הפקח, שהצטרף לפקחת, הפיקחת. כן? עכשיו אתה צריך לנסוע, עכשיו, לך, לך. היו לי שתי רמזורים, ברוך השם, ופקק גדול שם בשעות האלו. אז ברמזור אתה יכול לחשוב ככה. להתבשם. אמרתי לאשתי עם חמישה תמרים מז'עול. והייתי קצת עם פנים נפולות. אז לא בדיוק יכולתי, מה זה פנים נפולות? הייתי שקוע בתוך הכאב. אז לא בדיוק הסברתי פנים לאשתי. הרגשתי את זה גם. עכשיו, כדי שלא יהיה לי חטא כפול, אתה צריך גם להסביר. למה אתה לא מאיר פנים? זו אשתך. לא ראית אותה 24 שעות. אז שלחתי אס-אמס, יש צפצוף פעם, שמעתם? שלחתי אס-אמס ואמרתי שאני באמת מתנצל לכך, שלא ירתי פנים, הייתי בעיצומו של אירוע ממוני, או עיכול של אירוע ממוני. זו השפה שלנו בינינו, ככה אנחנו מדברים. לפעמים היא בתהליך של עיכול, לפעמים היא בתהליך של עיכול. אנחנו תמיד סולחים לעצמנו שאנחנו בעיכול. חורים. כשאתה אוכל, אל תרוץ, תשב, תן לאוכל הליכה קלה. כן, כשאתה נמצא בעיכול, אל תעשה פעולות. אמרתי, התנצלתי, מה שתנצלתי. ברוך השם, קיבלה בסבר פנים יפות, והייתי פנוי להמשך האירוע. ריבונו של עולם, העיר לי פנים. נכנסתי לשיעור, ופתאום הוא נותן לי משפט שאני צריך, בדיוק. יכול להיות שהאירוע נגמר. יכול להיות. הנה אני כבר מחייך, ליבי טוב עליי, זה לא מובן מאליי רבותיי, בכלל לא מובן מאליי. אירוע כזה, בדרך הטבע, הוא לא מסתכם בחצי שעה. הוא קרה לפני חצי שעה, 25 דקות. ואני חושב שהיא מקום טוב כרגע, יותר טוב, אני כבר יכול לנשום נשימות יותר עמוקות, לחייך אפילו, ברוך השם. אבל זה לא מובן מאליי. צריך מערכת שלמה של איפוק ושליטה, כן? פנימית, כדי שהדברים יוכלו לבוא לגימורם הטוב. זה יכול להיגמר אחרת לגמרי. אתה יכול להזעיף פנים בוקר ועד ערב, על כל העולם כולו. על החברות שלך, חברך לחדר, על עצמך, על הקדוש ברוך הוא. התפילה שלך היא כבר לא תפילה, הלימוד או לא לימוד. אתם יודעים לאן זה יכול להגיע הדברים האלה. זה לא פשוט. צריך להיזהר. אני אולי מתנצל קצת אם הבכתי מישהו בזה שהכנסתי אתכם לנישה כל כך אישית, אבל הייתי חייב לעשות את הבירור הזה עם מישהו. אז אני מודה לכם. לא, באמת, אני באמת מודה לכם. זה ממש לא בדיחה. אני מודה לכם. כן? אני חושב שאם לא הייתי עושה את זה עכשיו, יכול להיות שהייתי סוחב את זה יותר מדי זמן, ואין לי את הלוקסוס הזה, דבינו. כי אני מסיים פה את השיעור, אני צריך ב-12 ללכת לשיעור, ורבע לאחד להיות בחברותה, ב-2 יש לי רעיון שידוכים, ב-3:15 יש לי שיעור מכון הוראה, ב-4:45 יש לי שיעור פה, ב-5:15 יש לי שיעור נוסף. אני לא יכול להרשות לעצמי להיות במקום הנמוך הזה. אני חייב לגמור את העניין. אז במקום שזה יהיה על חשבון, לא יודע מי, אז עשיתי זה פה בשיעור. זה זו ברירת המחדל. אם מישהו למד מזה משהו, מה טוב. אבל זה היה כורח הנסיבות. אז תסלחו לי על הדבר הזה. בואו נחזור לעניין. וכן מדברים בדברים רבים בסתר, וחושבים מחשבות רבות, והן חוששים כלל, שלא יוודאו, כלל, רק שלא יוודאו העניינים, כמו שהסברנו. ואם היו כל מעשיהם שעשו מנעוריהם, וכל הדברים שדיברו, וכל המחשבות שחשבו, גלויים וידועים לכל אדם, היו מתביישים, בושה גדולה מאוד. אני חייב פה להגיד משהו. אתם מבינים מה כתוב פה? זה דבר אדיר. מזעזע את ההכרה. כדי שאנחנו נחדל ממעשה רע, הוא צריך להיות רע בעינינו. הוא צריך להיות רע בעינינו. איך דברים מקבלים את הגדרתם הרעה או הטובה? זו שאלה מעניינת. הרי אם דבר הוא רע בעינינו, לא נעשה אותו. אבל באיזה תנאי הוא רע בעינינו? רוב בני אדם חושבים שמעשה הוא רע, איך אמרתי מקודם? רק כאשר השוטר רואה אותו. זאת אומרת, מי שהמציא את הקריטריון של רע וטוב זה המשטרה. אבל ברגע, כן, הם המציאו את זה. אני לא חושב ככה בכלל. בעיניי המעשה שעשיתי הוא מצווה גדולה. להביא את מרין אשתי. המשטרה חושבת שזה רע. בעיניי זה לא רע. זאת אומרת, אין לי אמת מידה אחרת, כאילו, לרע וטוב, אלא על פי נורמה מלכותית מוסדית, מוראה של מלכות. המשטרה חושבת שזה רע. בעיניי זה בכלל לא רע. מה? מעניין. אז לא, כן, בסדר. רשויות החוק, אלו שקבעו. אבל תראו מה זה. בעיניי זה בכלל לא רע, אדרבה. לפי סדרי העדיפויות שלי, ושיקול הדעת שלי, המעשה שאני עושה הוא בכלל לא נורא, לכל הפחות. לכל היותר הוא מצווה. כל המעשים שהאדם עושה מנעוריו ועד היום, הם כולם מוגדרים כרע בעיניו, רק על פי קריטריונים חיצוניים של מוראה של מלכות. מצידו, הוא לא עשה רע בכלל. לכן, כל עוד זה לא נודע, הכל בסדר. הכל בסדר. אם אני מצליח להסוות את הכבשנים, אין שום בעיה. בזה שהשנה מתאמר מבוקר ועד ערב, 24 שעות ביממה, במשך 5 שנים. אין בזה שום בעיה. אם אני רק יכול להסוות את זה, מה הבעיה? להבדיל כמובן. להבדיל, להבדיל. אם אני יכול להסוות את כל המעשים הרעים שעשיתי, כל המעשים. ועדיין יש מעשים רבים כאלה, שעדיין נמצאים פה בפנים, והאדם מתנחם בהם. ולו בגלל עצם העובדה שאיש לא יודע את מה שהוא עשה בנעוריו. איך אומר דוד המלך? חטאות נעוריי ופשעיי? אל תזכור. אתה, הקריטריון לטוב ורע. אני לא יכול להימלט לשום מקום. יש לי רק מוצא אחת. חטאות נעוריי ופשעיי אל תזכור. כי עמך הסליחה למען תברא. דוד המלך לא מסתכל על בני אדם. מה בני אדם חושבים? לא שלם חושב. זו השאלה שצריך להציב לעצמנו עכשיו. מה עם הקריטריונים לטוב ורע שלך? מה? החברה? רשויית החוק? מוראה של מלכות? או המצפון הפנימי שלך, נשמתך, ישמר משוכב את חיקך. זו נשמתך. נשמתך, הקריטריונים שלה לטוב ורע הם אחרים לחלוטין. הקריטריונים שלה זה לא מחשבות בני אדם, זה רצון השם יתברך. והיא נמצאת בתוכך. ככל שתגביר יותר את הקשב הפנימי לנשמתך, אז אתה תהיה במהלך בלתי פוסק, בלתי פוסק, של תודעת חטא. זה לא קל להיות במצב כזה. להיות במצב בלתי פוסק של תודעת חטא, זה דבר קשה לאדם. אנחנו מעדיפים לסתום את הפה, לפעמים. לסתום את הפה לנשמה, כן. כדי שלא נהיה שרויים במצב כואב מדי. כי אם הנשמה תתגלה לנו, פתאום יתברר לנו שבעצם מבוקר ועד ערב, אנחנו חוטאים. זה לא קל. אנחנו מעדיפים לחיות בצילם של קריטריונים אנושיים. שכאשר אנחנו חוטאים, החבר לא ירגיש בזה בכלל. ואולי אפילו יפרגן לנו. ובעיניו עדיין יחשב צדיקים. אנחנו מעדיפים. זה הרבה יותר קל. ואפשר גם להבין את זה אגב. זה לא קל לחיות בצילה של הנשמה. זה לא קל. אגב, העולם הבא, או החשבון או המשפט של העולם הבא, זה בדיוק הנקודה הזו. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. שאפילו קטנם של שבטים לא יכלו אחיו לעמוד בפניו. כאשר נודע להם שהם עומדים מול יוסף, פתאום הם הבינו את החטא שהם עשו. הם היו בבושה נוראה. אגב, יוסף ידע את זה. לכן הוא אומר, גושו נא אליי. רשי דיבר אליהם בלשון רכה ותחנונים. למה? שראה שהם מתביישים מפניו. היה כבר צריך לפייס אותם, שמה הבושה הזו תפרק אותם לגורמים. פתאום נשמתם אמרה להם, תראו מה עשיתם. מי יכול לעמוד בזה? מאוד מסובך. יש מנגנון הגנה לאדם. אני יודע זה מעצמי. לא להיחשף לתוכחה הנשמתית. מה נענה ומה נאמר ביום תוכחה? כך אומר הרמח"ל, בסילת ישרים. מה נענה ביום תוכחה? אם התרשלנו מן העבודה, שהיא העיקר המוטל עלינו, ועסקנו בדברים שהם לא כך מוטלים עלינו. היום אדם חי בשלום עם סדרי עדיפויות שלו, אתם יודעים. אני לא אלמד תורה, אני לא פה, אני לא ידקדק פה, לא ידקדק שם. הוא חי עם זה בשלום. הוא יכול להסתובב מבוקר ועד ערב בשווקים, ולעסוק בסדרי עדיפויות שלו, ולא להרגיש בכלל שמשהו לא בסדר. אבל יבוא יום, שנשמתנו תתגלה, וזה קורה גם בעולם הזה. זה קורה בשבתות, זה קורה ביום הכיפורים, זה קורה בערבי ראש חודש, זה קורה בזמנים מסוימים שיש לנו אפשרות להיחשף לתביעה הנשמתית ולזכור את כל חיינו מאז ועד היום. ולהתחיל לפעול ביחס לעבר כפי הקריטריונים הנשמתיים שלנו. קשה, מכאיב, אבל זה הסיכוי היחידי להתקדם. זה הסיכוי היחידי להתקדם. ואם היו עושים כל מעשיהם שעשו מנעוריהם, וכל הדברים שדיברו, וכל המחשבות שחשבו, גלויים וידועים לכל אדם, היו מתביישים בושה גדולה מאוד. אותם המעשים שנחשבים בעינינו כמעשים רעים, כן? לעיני בני אדם, אם זה היה מתגלה לעיני בני אדם, איפה אדם היה מסתיר את עצמו מרוב בושה? אבל רק בעיני בני אדם. כל עוד זה לא נודע לבני אדם, אין שום בעיה. זה מה שהוא אומר לנו כאן. כל שכן וכל שכן שצריך להתבייש לפני הקדוש ברוך הוא. לפני הקדוש ברוך הוא. להתבייש לפני נשמתך שעומדת וצועקת מסוף העולם ועד סופו. לא תיקום, לא תיתור, לא תטור, לא תסנה את אחיך בלבבך, לא תגזול, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף. כל הפעולות האלו, כל הלא תעשה האלו, וכל העשין, הם הצעקה הקבועה של נשמתנו. זה מה שצריך להבין. לא לפחד. לפסוע פנימה לעולם הפנימי שלנו, ולהקשיב לענייה סוערה זו, לא נוחמה. שהרבה פעמים אנחנו מגבירים את הרעשים החיצוניים כדי לא לשמוע אותה. מי מאיתנו לא יודע שהיא קיימת בתוכו? כולנו יודעים. יותר מזה, אנחנו מרגישים אפילו הייתי אומר, את השיח הפנימי שלה. אבל ברגע שזה מתחיל לעלות, כן? זה לא נוח לנו עם זה. מה עושים? הופ, סותמים את הפה. איך סותמים את הפה? אפשר לסתום את הפה בארטיק, בשוקולד, בכל מיני חוויות נפשיות של קנאה, חוויות של כל מיני תענוגות כאלו ואחרות, כן? כל הפעולות היו סותמים את הפה של הנשמה. ברגע שאדם מתפתה לתענוגות מן הסוג הזה, הוא כבר לא יכול כל כך לשמוע את נשמתו. זה קשה. הנשמה צריכה תנאים מאוד מיוחדים כדי שקולה יישמע. היא מאוד עדינה. מאוד מאוד עדינה. לכן, ברגע שפועלים פעולה גסה ביחס אליה, היא לא נשמעת, זה דבר מעניין. עכשיו, מה קורה שהיא לא נשמעת? היא עוברת מרמת תוכחה גלויה, מכיוון שהאדם לא שומע את התוכחה הגלויה שלה, היא עוברת לרמה של תוכחה סמויה. מה זה תוכחה סמויה? היא מתחילה לענות את האדם. עכשיו, אם אתה עדין ורוחני בטבעך, כן? כאשר ברחת אל השוקולד, אל הארטיק, מה היא עושה? היא מייסרת אותך אחרי האכילה. עכשיו, יש כאלה שעדינים מאוד, והיא מייסרת אותם ברמה הפיזית. מתחיל לכאוב הבטן, הראש, כן? מצטרף לזה איזה מין תחושה של נקיפות מצפון על זה שנהניתי הנאה גשמית, כן? עכשיו אני מרגיש ריקנות. כל מיני אופנים היא מוכיחה אותנו. יש רמות תוכחה. תוכחה גלויה? מה עשית? למה עשית את זה? ממש תוכחה גלויה, או לפני המעשה אפילו, זה נקרא זהירות לפני המעשה. אתה בא לעשות את הפעולה המתחמקת מהתוכחה שלך, היא אומרת לך, מה אתה עושה? זה לא נכון. אני לא זכיתי לזה. הכניתי את הרכב שם. כן? מה אתם חושבים שהיא לא אמרה לי לפני כן שאסור לעשות את זה? בטח שהיא אמרה לי. שמתי עליה קצוץ, אמרתי, שתי דקות, כולה, יפתי, תמתי, שתי דקות, נגמר הסיפור, זה מצווה לאשתי, היא מתה על מג'ול. סתמתי לה את הפה. היא אמרה לי, לעצמה, יש לי 3 דקות ללמד אותך שיעור. 3 דקות יש ללמד לך שיעור. יפה מאוד. אני אביא לך את הפקח עכשיו. מאיפה צץ הפקח הזה? משום מקום. תאמינו לי, אני מספיק פיקח. מאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא? תגידו לי. אתה חושב שלא הסתכלתי? הסתכלתי על כל המדרכה. לא יודע, אני חושב שהם ירדו בחבל מהקומה השלישית של מס הכנסה שם. לא יודע מאיפה הם הגיעו.
הוא
היה בתצפית. הוא היה בתצפית. הסתכלתי. אז נשמתי אמרה לי, בלשון רכה מאוד, לא כפייתית, אסור לעשות את זה. אתה רואה את כל השכונים לפניך ואחריך, אתם יודעים, בשעות האלה יש שם כאלה שכונים, והם חכים שיצא הרכב הראשון, אתה בתור, אתה בהמתנה, כן? אתה רואה את כל השכונים, כולם בתוך המכוניות. למה אתה חושב שהם בתוך המכוניות? שבא יבוא הפקח. ואם יבוא הפקח, אנחנו בפנים. הנשמה אומרת לך, אל תעשה את זה. ואם אתה עושה את זה, לפחות תמתין עם כולם. אבל אי אפשר להמתין. יש לי שיעור בשעה 10. נשמה. איך אומרים? נשמה. שיעור בשעה 10. טוב. עד לפה הקפה הראשונה. אתה לא שומע? תעשה מה שאתה רוצה. 3.5 דקות. הולידה אותם מעין ליש, את הפקחים האלו. התייצבו שניהם, הספיקו לרשום את הדוח. הגברת הספיקה לחזור למכונית ולראות שמישהו חוסם אותה ולצעוק. איזה הפקה. איזה הפקה. אמרה לי הנשמה, יש לך מסלול שיפורים. עלה לאוטו, בוא נראה מה אתה עושה. הבנתי אותך. הבנתי אותך צדיקה. הבנתי אותך. אני לא צריך יותר להלקוט אותי. זהו, הבנתי אותך. הכאב. בסדר. ותני לי אפשרות לשפר את זה. אני לא יודע איך תעשי את זה, נשמה יקרה. אבל אני סומך עלייך. טוב, אני אתן לך שיעור שתדבר בדיוק על זה. בסדר? אתה ילד טוב. אתה רוצה ללמוד. יופי. אתן לך שיעור. אתה מבין? זה הנקודה. אתה רוצה להקשיב לנשמה שלך? ואתה יודע שהיא קיימת. ואתה שומע את כולה, את כולה. ראיתי פעם איזה סרט. ראיתי פעם איזה סרט. לפני הרבה שנים, הלכתי עם הקבוצה, עם הבית ספר, לימדתי בית ספר הימלפרב. אז שכרו איזה אולם בעיר לראות את הסרט רשימת שינדלר. זה היה ביום השואה. אני בתוך אחד מהצוות, המנהל אמר לי שאני צריך לבוא. אמרתי לו, תראה, לא יודע אם אני עד הסוף. לא יודע מה יש שם בסרט. אני לא אוהב לראות סרטים. אני לא אוהב שהבמאים, הוליווד, מנהלת לי את הרגשות. לא אוהב את זה. אני יודע פיקוח בדברים האלו. טוב, תבוא, תתחיל ונראה. אני יושב שם, הגעתי לסצנה, טוב, אני לא אשאל אתכם מי ראה את הסרט, מי שראה ודאי יודע על מה אני מדבר. הגעתי לסצנה שעובדי הכפייה היהודיים עובדים במחנה, מקימים שכחה. ויש שם אדריכלית איטלקית יהודיה, שהיא קיבלה את התפקיד היא קיבלה את התפקיד. והבן שלה, איפה נמצא הבן שלה? הוא עובד בבית של ראש המחנה. לא נזכיר את שמו פה. בבית של ראש המחנה, של מפקד המחנה. הוא עובד אצלו בבית, מנקה לו. ומפקד המחנה בסוף יום, שהוא חוזר אחרי השוט שלו כבר מלא בכתמים של דם, מהגבות של היהודים האומללים, והאקדח שלו מעשן, מאבק שריפה אחרי שהוא הרג שם כמה עשרות, מגיע לבית, לפחות רוצה בית נקי. צריך להבין, הרוצחים האלו, כשהם הגיעו לבית, הם שמו את המחט על הפטיפון ושמעו בטהובן. וגנר, יותר נכון. הם הכינו להם איזה צ'אי כזה נחמד, שמו רגל על רגל, מתחו את העניבה, שפילי פלאים, ליטפו את הכלבלבים הקטנים שלהם. והוא מגיע לשם לדירה, והיהודי מסכן, לא יודע, אולי זה היום האחרון שלו, כל יום שהיה חוזר מפקד המחנה, היה מביט בו בעיניים מזרות אימה, ומתחיל לבדוק. עכשיו היהודי, הילד, ילד בן 12-13, הוא לא יכול לזוז מחוץ לבית עד שהוא לא נותן לו אישור, שהוא פלט לחיים. כי הוא מוצא משהו חלילה, המפקד יכול להרוג אותו למקום. הוא נכנס לבית, מסתכל על הילד, הילד כולו ככה. כולו. מתחיל לטייל בין החדרים, פתאום הוא עושה לילד לאמבטיה. ועם המקל שלו, הוא מצביע על איזה חתיכת אבק שמה. הילד יודע כבר חס ושלום שנחרץ דינו למיטה. עד כדי כך. ואז רואים איך ככה באיזה פלשבק, האפקט כזה, אפקט קולנועי כזה, כן? רואים איך הרוצח הזה, הוא נזכר בדברים שאמר לו שינדלר, אותו מציל היהודים, אמר לו שינדלר, שמישהו עושה לך טובה, תכיר לו טובה. ואז הוא מסתכל על הילד ואומר לילד, לך. התעורר לו המצפון, הוא שמע את הנשמה שלו. מסתבר שגם להם יש נשמה. הוא שמע את הנשמה. הוא עושה לילד, לך. סליחה, משהו חסר בתיאור. לפני שעולה לו המחשבה, הוא מוציא את האקדח ומכוון על הילד. הוא בא להוציא את האקדח ככה, כדי להרוג אותו. בוא נראה, לא נורמלי, חיית אדם. פתאום המחשבה עולה. הוא מחזיר את האקדח, ושולח את הילד. מי שהיה בסרט, יודע מה קרה בהמשך. הילד רץ במדרגות, האימא שלו היא האדריכלית שבונה את הסככה, והוא רץ לזרועותיה. ההמשך הוא ידוע. כל אחד מכם רשאי לתאר או לדמיין לו את התרחיש הכי דמוני והכי סתני. הרחמים לא החזיקו מעמד יותר מדקה וחצי. הוא הלך למרפסת, לקח את הרובה שלו, וירה בגבו של הילד. עכשיו, זה משל. הסיפור של עצמו, סיפור מזעזע, אבל זה משל. זה משל למערכות היחסים שיש לנו עם נשמתנו. אנחנו לפעמים רוצים. רוצים להתנקש במוסר. רוצים להתנקש במוסר. אבל ברגע של רצון, מתעוררת הנשמה ולוחשת לנו, לא זו הדרך. האדם מחזיר את הנשק לתוך נרתיקו. אם אתה לא מחזיק את מחשבת המוסר הזו, ולא נותן לה לעשות פירות, יש חשש גדול שתשלוף את האקדח שוב ותראה העירייה. במי? בגבך שלך. הפניית העורף לנשמה היא סוגיה שמלווה אותנו מיום לידתנו ועד שאדם יוצא מהעולם. זה משל מאוד מאוד חזק. אני סיפרתי אותו, כי הסיפור הזה הוא סיפור מאוד יציב גם, אתם רואים. לא שוכחים אותו מהר, אני מניח. מי שוודאי ראה את הסרט, כן? אולי שכח, אבל הסיפור שלי עורר, כן? אותו מחדש. זה סיפור מאוד חזק שאפשר להשתמש בו כמשל. לא נרמזתי מספיק. והתנקשתי במוסר האישי שלי. זה המוסר האישי שלי, צריך להבין. לא להכנות את הרכב שם, זה המוסר האישי שלי. אני לא עושה זה בכל יום. יש פעמים שאני מחכה שם חצי שעה, כדי שיהיה חניה. 20 דקות, רבע שעה אני מחכה. ולא גונב לאף אחד את תור. מחכה עד שיגיע תורי. זה המוסר האישי שלי. התנקשת במוסר האישי שלך. שאלה גדולה. והנה הסיפור הזה, שיכול להזכיר לנו בכל עת, בכל זמן, אם רק נרצה. להחזיר את האקדח למקומו, ולא להוציא אותו יותר. לא לפגוע בעצמנו. היה מתבייש בושה גדולה, אם היו יודעים בני אדם. אבל למה צריכים לדעת בני אדם? נשמתך יודעת מאוד, ונפשי יודעת מאוד. כל שכן וכל שכן שצריך להתבייש לפני הקדוש ברוך הוא. המשקיף אל הלבבות ורואה המחשבות ויודע כל המעשים. יש לו מגבר אור כוכבים. הנשמה זה מגבר אור הכוכבים של ריבונו של עולם, זה ה-SLS. מי שהיה ביחידה קרבית יודע זה ודאי. הנשמה זה מגבר אור כוכבים. היא מגבירה את האור האלוקי, משקפת את הרצון האלוקי בתוך נפשנו. יודע כל המעשים, הדברים המחשבות, פיקוח תמידי על כל תנועות החיים של האדם, שעשה האדם כל חייו, ואין לפניו שכחה, ודאי וודאי אם כן שצריך להתבייש לפניו ולהיחלם. נעצור כאן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313, 02-646-1313.